ובכן, הגענו בדף קכ"ז עמוד א', לפני המשנה כתוב תנו רבנן הצו למינהו. יש לכם את זה? זה גם לא למדנו? כן, אז נלמד קצת קודם כדי ש... איך אומרים? שיהיה לנו בדיוק את ה... קוף זין עמוד א'. כן, אנחנו היום קוף חפת. כן. ובכן. כן, קוף זין עמוד א', אז אנחנו... אומרת הגמרא כאן, הברייתא אמרה למעלה, ראינו שהברייתא אומרת, כן, מתוך שנאמר בקכ"ו עמוד ב', מתוך שנאמר בתורה עכבר, שומע אני אפילו עכבר שבים, ששמו עכבר, שגם הוא בכלל עכבר, כן? ודינו, אמרנו, הברייתא אומרת, בעצם יש, אפשר ללמוד את זה בלימוד של קל וחומר, שמה? שעכבר שבים לא יהיה בכלל עכבר, תימא בחולדה ותימא בעכבר. מה חולדה מן הגדל על הארץ, כמו שנראה היום, שאין כל החיות ברא הקדוש ברוך הוא היבשה, חוץ מאשר החולדה, מה שברא ביבשה ברא בים, חוץ מהחולדה שיש רק ביבשה, ולכן כאן אנחנו אומרים כל יושבי חלד, כן? אז זה העניין. אז אף עכבר אין בכלל לא רק מין שגדל על הארץ, או אפשר ללכת לדרך אחרת, זה הלימוד שראינו אתמול, כן? שמה? שעכבר שבים יהיה בכלל עכבר, שהרי תימא בעכבר ותימא בחולדה. מה חולדה כל ששמה חולדה? אתה לא מחלק, נכון, אין חולדה בים, אבל כל מי ששמע חולדה, כל התת מינים, גם הם תמאים, אף עכבר, כל ששמו עכבר. נכון שיש הבדל ביניהם, שזה גם בים זה בעכבר, אבל בעיקרון, בחולדה, כל מי שיש לו שם חולדה, הרי הוא מתמא. אם כן, אבי עכבר שבים, שגם הוא מתמא ששמו עכבר, אז מצד אחד אפשר להקיש לכולם ולהקיש לחומרה, אנחנו בוחרים כשיש הקש כפול לצד זה ולצד זה, תמיד הולכים לחומרה. אז הייתי חושב שבאמת נטמא תלמוד לומר על הארץ, השרץ השורט על הארץ, מה שרק הוא אינו אומר על הארץ, אלא כן, על הארץ יטמא, כן? אולי זה לא בא למעט את מין עכבר שבים, אבל להגיד שכל זמן שהעכבר נמצא על הארץ, הוא יטמא את הנוגע בו. בין אם זה עכבר של יבשה ובין עכבר של בים, רק ביבשה הוא מתמא. אבל ירד לים, אפילו עכבר יבשה ירד לים ומת שם, לא יתמא. אין חילוק במין עכבר. אז כאן בחוק קכ"ו עמוד א' אמרנו תלמוד אומר, השורץ, אלכם אתם השורץ על הארץ. מה זה השורץ? איך טוב בשרץ על הארץ. כל מקום שהוא שורץ, כן, איפה שהוא יכול לנוע הוא מתמא. אז אי אפשר למעט על הארץ שלא יתאמה ביותו ביום, כי הרי העכבר יכול גם לשוט בתוך המים. על כוחך מזל הארץ, בא למעט את מין העכבר שבים. או אינו אומר השורץ, אלא השורץ בא למעט כל המשריץ, שהוא נוצר מפרי הרי יתמה, שאינו משריץ לא יתמה, הוציא את העכבר שחציו בצח, חציו אדמה, שהיינו פרה ועבדנו, אז אנחנו כבר לומדים עוד פעם מה שלמדנו אתמול, ודינו. שלא נמעט את העכבר שחציו בשר, חציו אדמה. תימא בחולדה ותימא בעכבר. מה חולדה? כל ששמה חולדה. כמו שדיברנו קודם, כלפי עכבר רגיל. אז כל חולדה תמאה. אף עכבר, כל ששמו עכבר, הוא תמא. אבי, בכלל זה, עכבר שחציו בשר, חציו אדמה. או כלך לדרך זו, מה חולדה המאפיין שלה שהיא פרה ורבה, בדרך של... הולדה ופריון, אף עכבר פרה ורבה. אז אם כן, אבל עכבר שחציו בשר וחציו אדמה שהוא לא פרה ורבה, אז הוא לא מתמא. כתוב בלשון השרץ משמע יותר שהוא פרה ורבה. תלמוד אמר, וזה לכם התמה בשרץ השורץ על הארץ. הרי זה מיותר כל הפסוק הזה, כי אחר כך כתוב אלה התמים לכם בכל השרץ, ואמרנו לרבות אחבש חציו בשר חציו אדמה. אז מה זה השורץ? כל מקום ששורץ, אפילו בים. אמר להם רבנן, אימא בשרץ לטוי אחבש חציו בשר חציו אדמה, כמו שאמרנו בברייתא. אבל מה שהברייתא מרבה מהשורץ, את היורד לים וממעטת מעל הארץ את מין אחבר שבים, יהיה קשה. אפשר להגיד הפוך, זה השורץ בא לרבות כל שהוא שורץ שמתנועע, אפילו אחבר שבים. ואם כתוב על הארץ, הכוונה רק שבא למעט שאם הוא מת ונמצא על הארץ ביבשה, יתאמה. אבל אם ירד הים, לא יתאמה. אמר לי, אז רבא אומר לו, לאחר דשביתי לים, למקום תומה, כן? אם אתה כבר מחשיב את הים כמקום תומה, שאמרת שגם אכבר שבים מתאמה, אז מה לי אחה שאכבר נמצא, למה שרק על הארץ יתאמה? אז אם כן, מה לי אחה? מה לי אחה? הרי איפה שהוא נמצא, על הארץ או על הים? אז אחר כך הגמרא אומרת, היה לארץ מבא אלי להוציא ספק תומה צפה. הגמרא שואלת, על הארץ בא להוציא ספק תומה צפה. מה זה ספק תומה? אם השרץ צף על הארץ, ואנחנו יודעים תמיד ספק תומה ברשות היחיד תמה, ברשות הרבים טהור. לומדים את זה מסוטה. אז כאן, להוציא ספק תומה צפה. אם השרץ צף על המים, וקרא לאדם ספק, האם נגע בשרץ הסף על המים או לא נגע, אז הוא טהור גם בספק ברשות היחיד. למרות שבכל מקום ספק תומה ברשות היחיד, הספקות תמה, בספק תומה צפה, הספקות טהור. דאמר רב יצחק ברב דימי, מה שכתוב על הארץ, דווקא כשהשרץ מונח על הארץ ולא כשהוא צף על המים. מצד שני כתוב השורץ, משמע בכל מקום, איפה שהוא יכול לנוע, אפילו אם הוא צף על המים. אז איך תסביר? על הארץ הוציא ספק תומה צפה. אז מאיפה אתה יודע גם לדרוש אכבר שבים? הרי אתה לומד את זה לגבי ספק תומה בים, שזה ספק תומה שבים, אז אם כן זה טהור, כן? הוא טהור גם בשוט אחית. אומר, טהרתי על הארץ כתיב, עד כאן הגענו אתמול. אז יש פעמיים על הארץ בפרשה לדרוש את שניהם, גם את העניין אכבר שבים, וגם שצפק תומה על הים, מה שצף על הים זה נחשב כמו רשות הרבים והוא טהור. אין את החילוק שיש ביבשה, ספק תומה ברשות היחיד טהור, ספק תומה ברשות היחיד. כנראה כאן מדברים ברשות היחיד, איזה בריכה כזאת או משהו. היחיד טמא בדרך כלל, ספק תומה ברשות הרבים טהור. למדים מסוטה, זה הסימן.
מסוטה היא ספק בשביל
יפיד. נכון, אז לכן תמה. לכן היא אסורה על בעלה. לכן היא אסורה. טוב, מה? אפילו בריכה סגורה, נגיד בחינוך עברי, זה הרשות היחיד. כן, צפה בא בריכה. ברוך אתה, נכון, שהכל. תנו רבנן. עכשיו אנחנו ניגש לימוד יותר איתי, חזרנו על מה שלמדנו אתמול. כתוב, כן, אנחנו במסכת חולין דף קוף חף זין, אנחנו בארבע שורות לפני השורות הרחבות. יש לכם את זה? אומרת הגמרא, תנו רבנן, הצו למיניהו, שהוא מונה את השרצים, אז הוא מונה שם הצו למיניהו. מה זה למיניהו? להביא את הערוד. מי זה הערוד? זה מין כלאי בהמה, כלאים שזיווגו צב ונחש. הגמרא אחר כך תשאל איך יכול להיות דבר כזה.
צב שלהם זה לא הצב שלנו, נכון?
תלוי, יש באמת בספר מביא דעות שונות מה זה כאן הצב. את כל מנסה לזהות איך זה נקרא הספר המרכזי כאן בחולין, שכחתי את שמו, שהוא עושה חקירה על כל השמונה שרצים לזהות אותם של היום. מרשי משמע שזה מין שזה כן, זה כן שביתו גדל איתו יחד. טוב, אז הוא אומר, הצו למיניהו להביא הרוד שנולד מצו ונחש. הוא נחשב למין צו, הוא מתאמה בתומת שועצים. למרות שהנחש שמת לא מתאמה תומת נבלה, כי הוא לא משמונת השרצים. אבל כאן גובר הצד של הצו והוא מתאמה, כן?
יש כזה דבר, שילוב של צו ונחש?
זה הגמרא תשאל עוד מעט, הגמרא תשאל קצת בנושא של הנושא של הזואולוגיה של התורת ה, איך נקרא לזה שם, שהגנים, כל הגנטיקה, כל הדברים האלו. נראה, לכאורה לא צריך לימוד מיוחד, הרי למדנו למעלה צבי ואפילו מקצת צבי, אז נגיד צב, אפילו מקצת צב, אז למה צריך פסוק? כן. שומרים שמדובר שהצו הוא הזכר, אז מה שאמרנו כשהצו היה נקבה, כן? זאת אומרת, תמיד שאנחנו אומרים לא חוששים לזרע האב בחיות, אז צו ואפילו מקצת צו מדובר כשהצו היא צווה ולא נקבה, שהנחש הוא הזכר והצווה היא הנקבה. אז אנחנו אומרים למעלה צבי אפילו מקצת צבי, או שנאמר, כי לכאורה זה דחוק, כי כאן מדברים סתם צו, או שנאמר שבאמת כאן מדברים על מצב, על מנד אמר שלא אומרים צו אפילו מקצת צו, או צו אז הוא מתאמה, אם מקצת צו, זאת אומרת לעניין שלנו הרי שמונה שרצים אחד מהם זה צו, אם הוא רק קצת צו והוא מת, הנבלתו לא מתאמה. אז לכן הוא אומר כאן, צריך פסוק מיוחד להביא על גבי הרוד, שמצד מקצת צו הוא לא מתאמה, אבל יש לימוד מיוחד למיניהו שגם הוא מתאמה. וכן הנפילים וסלמנדרה, שרצים ממין הצו, גם הם מתאמים מהפסוק הזה למיניהו, מתאמים בתומת שרצים כמו צו. כן, סלמנדרה רשי אומר נוצר הסלמנדרה נוצר מן האור מעצי הדס על ידי כשפים. מעניין, כך רשי אומר. אז החתם סופר שואל, איך יכול להיות שהתורה באה לרבות דבר כזה? הרי אסור לעשות את זה, הרי אסור לעשות כשפים מהתורה. כן, ועוד, הרי הכישוף אומר חתם סופר זה אחיזת עיניים, איך אפשר לברוא בריאה חדשה על ידי כשפים? כן, במקומות אחרים בסנדרין רשי אומר סלמנדרה זה חיה שנוצרת מאש שדולקת 7 שנים, וכאן הוא לא הזכיר. אז אומר חתם סופר זה חיה שגדלה במקום של חום שיש בו הרבה אש, ועל ידי כישוף אפשר להביא אותה לאש שדולקת 7 שנים, נחמה מאוד, ורק שם היא יכולה להתקיים. טוב, על כל פנים, זה מה שאנחנו רואים כאן. אומרת הגמרא, הצו למיניהו, אנחנו בקוף חפזיין עמוד א' בהמשך, וכן הנפילים וסלמנדרה. וכשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה, היה אומר, מה רבו מעשיך השם? יש לך בריאות שגדלות בים, ויש לך בריאות שגדלות ביבשה. כן, אנחנו יודעים. בים, אלמלא עולות היבשה מיד המתות. יבשה, אמנם יש דו חיים, כן? אבל בדרך כלל, ואילו, יש, נדמה לי, הפינגווין, ועוד, יש כאלו שיכולים לחיות בים ויבשה, יש להם מנגנון שהם יכולים, יש להם לנשום בתוך המים, מה? יש גם צפרדעים, מה? כן, כן. שאלמלא יולות היבשה מיד המתות, ושיבשה למלא יורדות לים מיד מתות. וכן יש לך בריאות שגדלות באור, באור זה באש, כמו סלמנדרה, שהוא המין של הצו. לכן היה רבי עקיבא אומר, הצו למיניהו שמרבים סלמנדרה. ויש לך בריאות שגדלות באוויר, ויש גדלות באור, שבאור אם מלא עולות לאוויר מיד מתות, כי שם קריר. ואותם שבאוויר מלא יורדות לאור, מיד מתות, חסר להם את האוויר, את ההתעבררות, כן? זה מעניין. אז בעצם יש אומרים שרב עקיבא אמר כאן ארבע סוגים כנגד ארבע יסודות שהקדמונים מנו, שזה אש, רוח, מים ואפר. כן, מי שמכיר קצת הפילוסופיה של ימי הביניים, ארבעת היסודות, אז כאן מונה אותם רבי עקיבא.
אנחנו לא מכירים היום דברים שחיים באור.
כן, נכון, אבל יכול להיות שזה, יש דברים שאנחנו לא מזהים היום.
יש בים, מקום שיוצאים שם לב, במקום הים, וגם יש סרטנים כאלה שחיים,
כן, כן, מעניין, אני ראיתי באמת איזה מחקר מה שאתה אומר, ואיזה ידיעה ככה, בעיתונים אוהבים בשבע וכל זה, ללקט לפעמים שביבי ידיעות מדעיות, מחקריות, על משהו מצאו בממקי הים באמת משהו, שיש חיים, איזה חיים פשוטים של, בטמפרטורה גבוהה מאוד של חיידקים או משהו כזה, שנמצאים ב, ויש בהם חיים. וזה נותן אפשרות שיש איזה פלנטות או כוכבים שיש להם חיים, שאנחנו בודקים היום את החיים לפי התנאי החיים, מה הטמפרטורה וכו' וכו'. אז זה נתן כיוון חשיבה נוסף. טוב, אומרת הגמרא, תנו רבנן, כל שיש ביבשה יש בים חוץ מהחולדה. יש סוס ים ויש חמור ים ויש חתול ים, הכל יש, מה שביבשה בים חוץ מן החולדה. אמר רב זעירא, מה קרא? איפה יש פסוק שרומז על זה? אומר, הדכתיב, האזינו כל יוש וחלד. כן? אומר, האזינו כל יוש וחלד. איפה זה הפסוק הזה? בתהילים ממתת. שימו זאת כל העמים, האזינו כל יוש וחלד. איך המשך הפסוק? גם, מתי אנחנו אומרים את המזמור הזה? אנחנו אומרים את זה מתי? לא, לא, זה לא בוכה נפשי. לא, מי? לא, לא, זה לא, זה לא בוכה נפשי, זה לא. אני חושב אומרים את זה בבית האבל, לא עלינו. לא, זה לא קוף דלת, זה ממתת. זה המזמור שאומרים בבית אבל. אז אם כל שחרד, גם לאדם, גם לאיש. זה אני זוכר את הפרק הזה. זה צלצל לי, פתאום אני נזכר. יושבי חלד, כל ימי חלדי, יש ביטוי כזה בעברית. כל ימי חיי. אז למה הוא חלדי? כי החיה הזאת היא רק ביבשה. אז חיים ביבשה, זה נקרא חלד. זה הרעייה. יפה, אומרת,
גם בני אדם,
גם לאיש.
יחד השיר.
כן. אם כן, אז הנה כל יש וחלד, כל יש היה הרבשה. תודה רבה. תודה, של כוח. שימו זאת כל יש וחלד, גם לאדם ואיש, יחד השיר וביון, פי ידבר חוכמות, והגות ליבי תבונות. אתה למשל אוזני, אפתח בכינור חידתי. מעניין. אתה למשל אוזני, אפתח בכינור חידתי. איך אפשר בכינור לשאול חידות? למה עירה במהירה? הבוטחים על חיל העם. ויחי עוד לנצח לרשחת, כי רחמים ימותו. כן? ואדם בעיקר בימים שלך בימות נדמו. כן? אל תירא כי ישיר איש קרבה כבוד ביתו, כי לא במותו ייתך הכל, איך על כבודו. כי נפשו בחייו ערך ודוחה. תבוא הדור אבותיו, אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבימות נדמו. אז זה באמת סוף הפרק. אמר אבונה ברי דרבי יהושע. לכן הביטוי כל יוש וחלד. בשווי היבשה, בגלל שחולדה אין בים. אמר אבונה ברי דרבי יהושע. ביברי דנר, שבלי חיים שגדלות בביברים. מה זה ביברים? בריכות מים באזור של נרש, זה עיר בבבל. אינם מן היישוב. אינם גדלים ביבשה, רק במים. כן? זה כך רש"י מפרש, וזה בעצם השייכות לסוגיה הקודמת שדיברנו בחיות שגדלות בארץ ובמים. אבל התוספות גורסים ברבי ונרש, ונרש, והם שמות, זה שתי שמות, בי רבי, לא בי ברי, כי אם בי רבי ונרש. זאת אומרת, שתי מקומות, נרש ובי רבי. והם לא מן היישוב, למה? שאנשיהם רשעים. אז לפי זה, מה הקשר לסוגיה הבאה? כן, תוספות ככה אומר, אני בברי דנרש, אתם רואים בצד שמאל? אלא משום בפרש וקונטרס בברונש שאין לוקים עליהם משום אשר את השורת של מגדלות מים רמית ואומר, תרסינן ביברי ונרש והירות הם, גם מה שם לקץ המעברים אני מעלות מורדות בביברי ונרש ברבי, יש כאן תיקון יהודה א' דבי בירי ונרש גם שיורת שמשון תלם ויעל יהודה תמנתה חדה תמנת הווי דמאי גיסה סלקה מאי נחתה מצד אחד עולים כמו ורדיניה וביברי ושוקה דנרש כן כמר דאחי אינה מן הישוב אמר בכלל שחלת קרשאים הם והצבע הזה אמר פרק כמה קידושין כל שלום למשנה ולא בדרך ארץ אינו הישוב היינו דאמר הפאפה סמוך בשמתה נרש אז זה קשור להמשך של הסוגיה טוב אז רשי אומר שזה בעצם חיות שגדלות בתוך מים והם לא מן היישוב היינו לא ביבשה אמר רב פאפה מה זה?
מה שאנחנו קוראים בונים
הבונים מין חתול כזה מי אומר? יפה אמר רב פאפה בשמתה בחרם יהיו נרש אנשי נרש יהיו בחרם למה הם רשעים? תרבה משחי ועליתי החלב והאור עם הבשר והעלייה כולם הכוונה כל הסלט כל זוגי האנשים שם הם רשעים גם החלב וגם האור משל זה מין משל קטן כגדול רשעים ויהיו בחרם למה? למה הם יהיו בחרם? עכשיו נשמת נדמה לי שהם היו עושים כליים של בהמות. טוב. ארץ כתוב בירמיהו. ארץ ארץ שמי דבר השם. ארץ ארץ שלוש פעמים שמי דבר השם. ארץ שמי דבר השם. אומר הנביא ירמיהו. אמר רב פאפה לא אהבה נר שמוע דברי השם. כולם רשעים. אמר רב גיל אמר רב נרשע נשקיע. אם אחד מנרשע נשק אותך, תבדוק את השיניים. הם כאילו גנבים שיכולים גם לראות את השיניים. אז הוא אומר, אם נרשע נשקיח, אם נשק לך אחד מאנשי נרש, מני ככיח. תמנה את השיניים שלך. אולי נלך. ואם נער פקודה להביח, אם האדם מן הער פקודה גם בבבל התלווה עםך בדרך, מגלימה שפירה דחזי הלך הוא ראה שאתה לובש איזה חליפה יקרה והוא מתכונן שאתה תנוח תישן בלילה הוא ישיר לך כמו אחד במקווה בסוף מוצא בגד אחר אז זה עוד הוא חושב פשוט מישהו טעה החליף אבל כשהוא לא מוצא בגד אחר אז הוא אומר זה לא מישהו טעה אחרת הוא היה משאיר את שלו לפעמים בחורף מעילים וכדומה או תלית, יש כאלה הולכים למקווה לטול, יהיה אחד הפנצ'רים, אתה רואה מודעות במקווה. השארתי, לקחתי תלית בטעות, השארתי תלית. קורה הרבה דברים כאלו. אז הוא אומר, אם אתה הולך עם אחד מנער פקודה, תיזהר. אתה תגיד לו שאתה ישן כאן, אבל באמת תלך לישון בחדר אחר, שהוא בלילה יחפש את הבגד שלך. או, נער פקודה, ואח מגלימה שפירה דחזי הלך. אז אם אחד אנשי פומפדיטה מלווה אותך, השני ושפיזח, כן? תשנה את האכסניה שלך, כי הם אנשים גנבים מומחים. אמר אבונה ברטוטה, פעם אחת הלכתי לבד, מה זה לבד? למקום שאנשים שם מזווגים כליים. ראיתי נחש שהוא כרוך על הצו. מין כליים של נחש, דיברנו על זה קודם. לימים יצא ערוד מביניהם. הערוד נשיכתו קשה וכשבאתי לפני רבי שמעון החסיד, אמר לי, אמר הקדוש ברוך הוא, הם הביאו בריאה שלא בראתי בעולמי, שזיווגו מינים של כליים, אף אני אביא עליהם בריאה שלא בראתי בעולמי, שזה ארון. שואלת הגמרא, איך יכול להיות שמיצה ונחש, מה שאתם שאלתם, יכול להיוולד בכלל? מבחינה זואולוגית זה לא אותו סוג. ואמר מר, כל שתשמישם ועיבורם שווה. זאת אומרת, חיות שדרך התשמיש, יש חיות שמשמשות כמו בן אדם פנים אל פנים, יש חיות שמשמשות פנים כנגד עורף, כמו נגיד פרה וכדומה, שהפר עולה עליה מאחוריה. אז אם יש שני סוגי בעלי חיים שדרך התשמיש שווה וגם חודשי העיבור שווים, יכולים לעבר זה את זה. ואמר, כל שתשמישם ועיבורם שווה, יולדים ומגדלים זה מזה, הם יכולים גם להניק אחד את השני. בכל שאין תשמישם ועיבורם שווה, אין יולדים ומגדלים זה מזה. הרי הנחש והצב, ימי העיבור שלו לא שווים. הנחש 7 שנים והצב 6 חודשים, איך יצא ארון? עונה הגמרא ואומרת, אמר רב, נס בתוך נס. קודם כל הנס שהנחש עזב את הנחשה והלך לצב, ודבר שני שילד זה מזה למרות שאין עיבורם שווה. כך אומר השיטה מקובצת. שואלת הגמרא, מה נס? בשביל פורנות עושים נס? נס זה להצלה, לא בשביל להביא פורנות. שואלת הגמרא, אי פורנות ההוא, איך אתה קורא לזה נס? מה הנס בתוך נס? לפורנות. זאת אומרת, לפרוע מהרשעים, כן, זה דבר טוב. לפרוע מהרשעים זה דבר טוב. היום יש הרבה רשעים כאן במזרח התיכון. כן.
אבל העבדים ינשפו גם כן את הצדיקים.
או, זה במקום שיש סכנה. אינו יודע להבחין בין צדיק לרשע. כן. רש"י אומר, אנשי ועד הם הביאו מזווגי כליים היו, אף אני אביא עליהם בריאה, והיינו ערות השמישה שווה שמשמשים פניהם פנים כנגד פנים כגון אדם, או פנים כנגד עורף כגון בהמה. ועיבורם ימי עיבור, יולדים זה מזה וזה מזה, מגדלים, מניקים זה בנו של זה, וימי עיבורם של נחש אינו שווה, לא לשרץ ומאה וחיה. נאורים כבר כמה עד הבכורות, שועל חונש רצים 6 חודשים, נחש 7 שנים. מעניין. מה אומרים הזואולוגים היום? איזה סוג נחש זה? ואומרים נעתם לאותו רשע נחש, לא מצינו חבר. אין עוד חיה של כל כך הרבה זמן עיבור. ואיך יצא אותו הרוד מצאו נחש, נעשה תורם לפורנות לפרה מן הרשעים. עכשיו בעצם נחזור חזרה לדיני תומה ולדיני הכשרה. הרי כל דבר שנתמע צריך הכשרה לקבל תומה. עכשיו, מה קורה? כדי שדבר יצטרך הכשרה לתומה צריך להיות אוכל. עכשיו, דבר חי לא מקבל תומה, ממילא גם לא מועיל הכשרה. ולמדנו כבר למעלה שהשחיטה של הבהמה היא מכשירה את כל הבהמה. דם השחיטה הוא אחד מהמשקים שמכשיר לקבל תומה. עכשיו, מה יהיה אם יש עבר מדולדל עם ממש כמה רקמות תפוסות בבהמה, או בשר מדולדל? מצד אחד הוא מדולדל, אבל מצד שני עדיין הוא מחובר. השאלה איך תחשיב את זה? האם תחשיב את זה עדיין כבהמה חיה? אז לא, אי אפשר לחשיר חי לקבל תומה. מצד שני, מצד זה כבר מדולדל. בוא נראה שהגמרא אומרת, יש דברים שאתה נותן להם גם מצד אחד דין של חי וגם דין של מת. בואו נראה. אומרת המשנה, הרי בשר הבהמה אחרי שהיא מתה מתמה בתומת נבילה. מה הגודל למדנו למעלה? צריך להיות כזית. אבל אם הבשר פרש מהבהמה החיה לפני מיטתה, הוא לא מתמה בכלל, אלא אם כן יש בו עבר שלם, אז הוא מתמה מדין עבר מן החי, תומה מיוחדת. כלומר, כדי שבשר יתמה תומת נבילה, זה צריך להיות בהמה שמתה, הייתה חיה ומתה, וחתכת חתיכת בשר אחרי שמתה, זה תומת נבילה. אבל אם הבשר נפל לפני שהבהמה מתה, אפילו שאחר כך הבהמה מתה, הבשר הזה אין לו תומת נבילה. אבל אם הוא עבר שלם, יש בו עניין של תומת עבר מן החי. מה זה עבר שלם? בשר, גידים ועצמות. יפה. זה נקרא תומה חמורה של עבר מן החי כמו נבילה. אז המשנה אומר, העבר.
אותו דבר במגע ובמסה?
מה, מה?
שניהם
במגע ובמסה? לגבי עבר מן החי. אני לא זוכר. כשגם במסע. טוב, נראה. העבר, עבר ההגדרה זה חתיכה שיש בה גם בשר, גם גידים וגם עצמות. והבשר, חתיכת בשר מדודלים בבהמה, עדיין מחוברים, הם נתלשו או על ידי נשיכה של בעל חי, או מסיבה אחרת נתקעה באיזה עץ, והידלדל חתיכת בשר או עבר, אבל עדיין נשארים מחוברים בצורה רופפת, מתמים טומאת אוכלים במקומם. זה כבר נחשב אוכל. אם זה כבר נחשב אוכל, זה נחשב כמו תלוש, כי בשר חי לא מקבל טומאה. בשר, בהמה חיה אין עליה טומאה. רק אצל יהודי יש מושג של טומאה בחיים. לא אצל גוי ולא אצל חיה יש טומאה באדם חיים. יש גזירה דרבנן שגוי מטמא כמו זב, אבל זה עניין דרבנן. אז אם כן, אלה המדודלים מצד אחד מטמאים טומאת אוכלים במקומם. בעודם, אפילו בעודם מחוברים באותם רקמות דקות לבהמה נחשבים אוכל. והם רואים לקבל טומאת אוכלים מהשרץ, שרץ מת. וכמובן, ממילא גם לטמא דבר אחר, טומאה נכנסת, טומאה יוצאת. בתנאי שהוא חשב להכיל את הבשר הזה לגוי, לבן אדם. למה? כיוון שהם אסורים באכילה אפילו לגויים שום עבר מן החי, אז כדי שהם יחשבו אוכל, צריך לחשוב עליהם שכאשר הבהמה תמות, הוא ייתן את זה לבהמה לאכול. וצריכים הכשר. העבר והבשר הזה, למרות שהם מחוברים, כדי שיקבלו טומאה מהשרץ, צריך שיבוא עליהם אחד משבעת המשקים. כן? כמו כל מאכל. אבל לגבי טומאת עבר מן החי, הם נחשבים עדיין למחוברים. והם לא מתאמים בתאומה החמורה הזאת. רק לגבי תאומת אוכלים, הם משמשים לתלושים. וכאן אנחנו עוברים לעמוד הבא, אחר כך נחזור חזרה לראות את רשי. אומרת הגמרא, עכשיו, אם נשחתה הבהמה, אם בעוד שהם מדולדלים, העבר או הבשר, נשחתה הבהמה, אז כבר לא צריכים העבר והבשר הכשרה לקבל תאומה. כי שחיטת הבהמה, הרי מכשירה את כל הבהמה, דם השחיטה, זה הכל הופך להיות אוכל, ולא צריך עוד אחד משבעת המשקים שיבוא כדי להכשיר, כי השחיטה עצמה היא מכשירה לקבל טומאה. ולמרות שקודם נתת למדולדלים דין של לכאורה של אוכל, היינו כאילו הם מנותקים, אתה תופס את החבל מהצד השני ואומר לא, עכשיו הם כמו מחומרים, ועכשיו יש להם את ה... דם שחיטה שמתיר אותם. נשחטה הבהמה, הוכשרו בדמיה. כן, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר, לא הוכשרו בדמיה. הרי אתה מחשיב אותם כאוכל. אז צריכים עכשיו מקום אחר כדי לקבל טומאת אוכלים. אבל אם כאשר הם מדוללים מתה הבהמה, הבשר צריך הכשר. רק שחיטה היא מכשירה. אבל אם הבהמה מתה מאליה, אז ממילא לא היה מה שיכשיר את הבשר מנושא של הכשרת אוכל, אז גם הבשר המדולדל, אפילו לרב מאיר, צריך הכשר, כדי שיוכל לקבל טומאה. כן? אבל אין הבשר מטמא מצד עצמו? כלומר, לכאורה, אתה יכול להגיד שהבשר המדולדל, עכשיו שהבהמה מתה, הוא בעצמו נבילה. אומר לא, כמו שנראה בגמרא, זה נקרא מושג מיטה עושה ניפול. כלומר, ברגע שהבהמה מתה, כאילו העבר המדולדל והבשר המדולדל נפל עוד קודם, דקה קודם. ברגע שהיא מתה, למרות שקודם החשבת אותה בשתי הקצוות, מצד אחד כאוכל, מצד שני מחובר לבהמה, אם שחטת את זה, אבל המיטה עושה ניפול, אם הבהמה מתה עושה אותה ניפול, היינו ניפול, לשון נפילה. כאילו נפלה רגע קודם.
מתה, מתה.
לא, כמובן, אז אומר ככה, נראה, הוא אומר, כאן הוא אומר מתה, כן? מתה בהמה, בשר מוצח הכשר. אבל העבר מטמא משום עבר מן החי, ואינו מטמא משום עבר מן הנבלה. למה? כי הוא נחשב כאילו הוא נפל. קודם מיטתה, אז יש לו דין של עבר מן החי, דברי המאיר. אז אומר, כן? אז את ככה. אז יש כאן הבדל במשחתה, בהמה למתה. אם נשחתה, אז השחיטה מתייחסת גם אל העבר, והבשר המדולדלים, שגם הם נשחטו. אז אין בהם תומת עבר מן החי. בכל אופן הם אסורים באכילה, כמו שאנחנו למדנו למעלה, בשר בשדה טריפה לא תאכלו. מה שאין כן, אם מתה בהמה, אין המיטה מתייחסת לעבר בשר, כי הם ניפול. נחשב כאילו הם נפלו קודם, לכן דינם כעבר בשר מן החי. שהרי הם מטמאים בתומה חמורה, והבשר מטמא רק בתומה תאכלים, כי זה לא עבר מן החי. שחיטה לא עושה ניפול, מיטה עושה ניפול.
עכשיו אמרת
שחטת
אותה או היא מתה?
מתה.
מתה, אז הבשר נבלה, אז...
הבשר, לא, עושה ניפול, אמרנו מתה.
לא
המדולדל. כן, נכון. מדברים על האיברים המדולדלים והבשר. אם היא מתה, ודאי שהיא נבלה. אם היא מתה, בשר עצמו נבלה, אבל המדולדל. בואו נראה כאן רש"י. רב שמעון מתאר, הגמרא תסביר על מה הולך רבי שמעון ומה הטעם שלו. נראה בעמוד הקודם רש"י, המדולדלים בבהמה נתלש ממנה, כן, נתלש ממנה עבר בשר גידים ועצמות, או נתלש ממנה בשר לבדו, ועדיין הם מאורים בה במקצת, ויש הפרש בין עבר מן החי לבשר מן החי, שהעבר מטמא אדם וכלים כנבלה, או אנחנו עוד לא יודעים אם גם במסע, והבשר שאינו עבר טהור מכלום, גרפינה לקמן בפרקין, כן? הבשר לא מטמא, למה? כי הוא כאילו ניפול. במקומם, שאף הפי שמחוברים, יחשב עליהם לאכילם, לעובד כוכבים, אבי אוכל לקבל תומה ולתמי אחרים. גם קבלת תומה, גם הוצאת תומה. לתומת עצמם, אין בהם עד שיתלשו כולם. ואז יש להם את הדין של עבר מן החי. אבל מקבלים תומה מן השרץ ומתמים בה את אחרים. וצריכים הכשר לבוא במים פעם אחת, לאחר שנדלדלו, ושוב מקבלים תומה עולמית. ולגע להם ארבעי עבר שסופו לתמי תומה חמורה. דינו מטמא תומת עבר מן החי עד שימות, ושמה לא יבוא לידי תומה חמורה, דשמה ישחתנה ואין שחיטה עושה ניפול. מתי אנחנו אומרים שדבר מקבל תומה? רק אם יש בו תומה חמורה, רק אם זה בוודאות, וכאן זה לא בוודאי שהוא ימות, אולי ישחת. נשחתה בימה, עברנו לדף כוכב זין עמוד ב', נתהרו מלטמא עוד משום נבילה, ואף על פי שאסורים באכילה, כדאמרינה בבהמה מקשה למעלה עין גימל, מבשר בשדה טריפה, ומדי נבלה תערוד, אין שחיטה עושה ניפול, והוכשרו בדמיה לקבל תומה בלא הכשר אחר. מה זה כאן? א', אומר, כן, נשחתה, בשר בשדה טריפה, מדי נבלה, עוד וב נמחק. כן. מדי נבלה תרו, מדי נבלה שדה טריפה, מדי נבלה תרו, אין שחיטה עושה ניפול, והוכשרו דמי הקבל תומה. מה ההבדל בנבלה לטריפה? שנבלה אסורה באכילה וגם מתמה, ואילו טריפה לא מתמה. מתה בהמה הבשר שנדלדל צריך הכשר לקבל תומה מן השרץ, אם לא הוכשר מי שנדלדל דתומת נבלה אין בו קדמה ומקשה דמיטה עושה ניפול, ולא כמתנבל אימה במיטתה, אלא כפרוש מחיים, בשר הפרוש של החי טהור. העבר מתמם שהוא עבר מן החי, כבראשית תמה דמיטה עושה ניפול, כמו שנופל סמוך למיטה ואינו נבלה, ילכך אינו מתמם משום נבלה. גם מפרש מה איקה בין עבר מן החי לעבר מן הנבלה, או מה ההבדל? כי הרי אתה קורא לשניהם נבלה, ורבי שמעון מתאר, וגם מפרש תמי, אומרת הגמרא. באה הגמרא ואומרת, למדנו במשנה שעבר מדולדל מטמא תומת אוכלים. משמע, תומת אוכלים אין. מה זה טומאת אוכלים? תמיד זה אוכל מקבל טומאה גם מאב הטומאה וגם מראשון לטומאה, נכון? יש כלל, אדם וכלים נטמאים רק מאבי אבות הטומאה ומאב הטומאה, אבל אוכל, אבל מראשון לטומאה אדם לא נטמא, כמו כן כלים לא, אבל אוכלים ומשקים מקבלים טומאה גם מראשון לטומאה ובתרומה גם משני לטומאה, כידוע. אם כן, למדנו שבמשנה שעבר מדולדל מטמא טומאת אוכלים, משמע טומאת אוכלים אין, אבל טומאת נבילה לא. למה? הוא לא נחשב תלוש לגמרי, כן? הוא לא תלוש לגמרי, אז הוא כבר לא עבר מן החי, כי הרי עבר מן החי מטמא כנבילה. לגבי טומאת עבר מן החי הוא נחשב עדיין כמחובר, כאילו אתה תופס את החבל משתי קצותיו. מצד אחד אתה מחשיב אותו כאוכל, אם אתה מחשיב אותו כאוכל, אז מה הפשט? אז הוא כבר מנותק. אם הוא מחובר לבהמה, בהמה חיה לא מקבלת טומאה. אתה מחשיב אותו כאוכל, הוא מנותק. מצד שני, מעבר מן החי, אתה לא מחשיב אותו מנותק. הוא נחשב עדיין מחובר. איך ידעמי? איך אתה, תתן לי את ההבנה, איך תסביר שמצד אחד הוא כן חי, מצד אחד הוא לא חי. אומרת הגמרא, אי דמעלין ארוחה, אי מדובר שהתלישה הזאת, המדולדל הזה, הוא אמור, יכול להתאחות חזרה. אנחנו יודעים, יש כוח באורגניזם לאחות כל מיני שברים וכל מיני... יש לו כוח חיות. היום אני ראיתי איזה בא לבקר אותנו אחד מהשומרון, מהנערים האלו, שהוא ערבים יקו אותו, זרקו עליו ובן שברו לו את הרגל. אז הוא בא עם ברזל כזה, הוא אומר, אמרתי לו, מה זה מין ברזל, כמו חצוצרה על הרגל חיצוני. הוא אומר, מה זה? אז הוא אומר, זה במקום גבס. ומתברר, הברזל, הלחימו אותו לעצם לאחות. הוא אומר, כשהפצע פתוח, אי אפשר לעשות גבס. אז עושים היום פטנט כזה, אתה לא יודע, ראיתם דבר כזה? כמו כינור, מין משהו כזה גדול על הרגל לאורכו. זה משהו מדהים, הרפואה איך שהיא התקדמה. טוב, למה אני אומר? הנושא של איחוי. אז הוא אומר, איך ידע מעיד מעלים ארוחה, אם הבשר המדולדל והעבר מדולדל מדובר שהוא יכול להתאחות, יש לו את הכוח עוד להתאחות, אפילו טומאת אוכלים נמי לא להתאמו, אז ממילא הוא עתיד להתאחות, אז אין לו דין של ניתוק, אז אין לו טומאת אוכלים, כי טומאת אוכלים זה רק בשר שהתנתק, אז לא רק לגבי עבר מן החי. ועיד מעלין ארוחה, אם באמת זה לא יכול להתאחות, אז טומאת נבילה נמי להתאמו. אז אם זה כבר לא מתאחה, זה כאילו מנותק, אז צריך לקמת טומאת. זאת אומרת, טומאת נבילה במקרה הזה, הכוונה עבר מן החי, כן? אומרת הגמרא, לעולם דאין מעלים ארוחה. בכל מקום הוא לא מטמא טומאת עבר מן החי, דשני טומאת נבילה, דרחמנה אמר וכי ייפול. אז לא קרוי נבילה עד שיפול העבר לגמרי. אבל אם הוא מחובר מעט, למרות שהוא כבר לא מעלה ארוחה, יש דרישה מיוחדת בנבילה. כי ייפול. באמת בהגדרה הזיאולוגית, או נקרא לזה הרפואית, של...
אין לזה חיות.
אין לזה חיות, אבל בנבילה יש דין מיוחד. זה מה שהוא אומר כאן, כן? אמנם הפסוק הזה נאמר בשרצים, אבל זה נאמר, אז הגמרא אומרת למעלה שנאמר פעמיים, אם אינו עניין לשרצים, תנאו עניין לנבילה. תננה מאחי. שמהפסוק הזה לומדים העבר והבשר המדולדלים בבהמה ברייתא מפורשת ומעורים בחוט השערה, נשארו תלויים עדיין בחוט השערה, יכול יתמו טומאת נבילה, כי סוף כל סוף הם מנותקים. תלמוד לומר וכי ייפול עד שיפול, למרות שמבחינת האורגניזם כבר אין בו חיות, בנבילה יש די מיוחד. אז מה אנחנו רואים גם במשנה וגם בברית עכשיו אינו? שאיברים מדולדלים נחשבים כמחוברים לבהמה לגבי עבר מן החי. כל, נכון? הם לא, לא מתאמים. אז זה, כי אמרנו, יש, יש איזה דין כמו נבילה. כל עוד שהם לא נפלו לגמרי, לא מתאמים. ואפילו אחי, תומת אוכלים מתאמו. מצד שני, אתה אומר שהם כן מקבלים תומת אוכלים. זאת אומרת שהם נחשבים כתלושים. מסייל אלה לרווחייה, אז בעצם הרעיון הזה שיש דבר שהוא גם, גם שחור וגם לבן, גם כן וגם לא, הוא גם נחשב מנותק וגם נחשב מחובר. זה בעצם אתה תופס את החבל משני קצוות. אומרת הגמרא, יש עוד דברים כאלו, עכשיו הוא יביא רשימה שיכול להיות אבסורדים כאלו לגבי נושא אחד הוא נחשב כן מחובר, ונושא שני לא. זה כמו, יש, יש לפעמים שמשרד האוצר, מס הכנסה, יש, הוא, לגבי לקבל כסף, הוא מחשיב אותך, לא לתת, לזכות אותך, אז הוא מבקש ממך כל מיני הוכחות, וכל, אתה לא נחשב אזרח מן השורה. כן. טוב, הוא יודע, היו אומרים פעם בדיחה, פעם היה אותו גוי, ראש הגוי מגיע לארץ לפני 50 שנה, אז הוא לא רצה לעבור בירושלים, אז הוא בא דרך מגידו, מי שזוכר את האירוע. פתחו לו פתח מיוחד במגידו, אז פרסו אז רשת נלנים, אז לא היה את כל הצבא נתן רשת כדי שיהיה אפשר להתקשר. אז אחד ממשרד הדתות, אני יודע, מנסה להציג את מגידו. בטעות הוא הגיע למס הכנסה. הוא צועק שם, הלו, מגידו, בקושי שומעים, הוא אומר, לא, כאן מנמדו. זה מס הכנסה, נמדו זה לוקחים, הוא הגיע למס הכנסה, מגידו ביידיש לתת זה מגידו, כאן נותנים, ומנמדו זה לוקחים, אז הוא צעק, הלו מגידו, אז הוא רצה לשאול, הוא אומר לא לא, טעית, כאן זה מנמדו, כאן לוקחים. אז זה מה ש... אז הוא אומר, יש לפעמים דברים שהם שחור ולבן, ובכל אופן זה נכון. כל אחד יש אותה הגדרה שלו. איפה אנחנו רואים? דם הרווחי הברה שימר שמואל. תאינים שצמקו, התייבשו באיביהם. מה פרוש באיביהם? עדיין הם מחוברים לאבא שלהם, לאילן. כן? אז בכל אופן, למרות שהם עדיין מחוברים לאילן, מתמות ומת אוכלים. אבל מצד שני, אז יגיד מישהו, אז מותר לקטוף בשבת, אם הם כמו תלושים, אז אני יכול לקלוש, מקסימום זה אולי מוקצה, אני לא יודע, אבל אין כאן אב מלאכה, לא. ואילו לגבי עניין של תלישה בשבת, התולש מהם בשבת חייב. אז אם כן, שמואל סובר שאפשר לחלק בין, בין הנושאים, למרות שלגבי חיוב שבת זה נחשב מחובר, מכל מקום לגבי תומת אוכלים זה תלוש. כן? או, מה הסברה? אז לכאורה יש כאן ראיה שיכול להיות גם לגבי עבר מדולדל, שלגבי תומת אוכלים הוא נחשב כבר תלוש, לגבי עבר מן החי הוא לא נחשב תלוש. כן.
ממש חטן.
מה?
חייב.
כן, חייב, חייב זה חטן.
חטן זה כבר בהמשך. לא, לא, לא.
החידוש הוא שחייב עליהם בשבת, כך אומר התוספות. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, לימה מסי אלי, לכאורה אפשר להביא ראיה לרווחי הברשי שאמר בשם שמואל שהוא נחשב תלוש לגבי תומת אוכלים. למדנו ברייתא, ירקות שצמקו, או, הם עדיין מחוברים לגזע שלהם, לענף שלהם. ירקות שצמקו ביביהם, כגון הכרוב והדלת, אין מתאמים תומת אוכלים. למה? כי אחרי שהם התייבשו הם כמו עץ, אין להם שם אוכל. והם מיועדים או לעשיית כלים, אתם יודעים, פעם היו משתמשים כל דבר, מהדלת היו עושים כל מיני קערות. אז וגם כנראה מהכרוב, אני לא יודע מה מהכרוב, אלא הסקה, הם משתמשים. ואם קצצן ויבשו, אבל אם הוא קצץ אותם בתור לח, הוא קצץ כרוב ודלת לחים, ראויים לאכילה, והתייבשו לאחר מכם, מתאמים תומת אוכלים. שואלת הגמרא, מה אכפת לי שהיו פעם לחים, עכשיו הם יבישים, אז זה כבר לא אוכל. אם זה לא אוכל, לא צריך לקבל תומה. שואלת הגמרא, קצת שם ויבשם, סלקא דאיתך, שמה, שמתמים תומה תוכלים, עץ בעלמא הוא, ולא רואים לחילה. ואמר רבי יצחק, קצצן לחים, הם עדיין לחים, אבל המטרה שלו לייבש. אז על זה אמרת הברית הכל, עוד שהם לחים, הם נחשבים לאוכל, למרות שהמטרה לייבש. ועכשיו הם אוכל. ודאי שאחרי שהתייבשו, ודאי שהם כבר לא מתמים. אבל מדברים על אותם שהוא כותף אותם בשביל לייבש אותם. אז למרות שהוא, הכוונה שלו לשם עצם, מקבלים תומה. עכשיו, מה כתוב בהתחלה בברייתא הזאת? רוצים להביא ראיה לרב חייא בשם שמואל. שעקרו והדלת שיבשו בו דם על העינן לא מתמיד תומת אוכלים. כן? הרי ברור שהם כמו עצי העלמה. תאמה דקרו ודלתו שכיוון שיבשו לבני אכילה נינו. השאר פירות שראויים למחל גם כשהם יבשים. מתמי אפילו בו דם על העינן. איך דמי? אידי יבשו הם ועוקציהם. העוקץ זה ה... העץ שמחבר את הפרי לענף, כן? כמו עוקץ באתרוג. אז אם מדובר בברייתא שגם הפרי יבש וגם העוקץ, והברייתא בא לחדש ששאר פירות מקבלים תומה שהם נחשבים כמו תלושים, פשיטה, אם יתייבש גם הם ועוקציהם, אז גם לגבי שבת הם נחשבים כבר תלושים. מה הברייתא מחדשת? אלא לב, מדברים בלא עוקציהם, שיבשו הפירות, אבל העוקץ עדיין חי. אומרת, עדיין לך. והברייתא באה לחדש, ששאר פירות מקבלים תומה בגלל שהם נחשבים כתלושים. אז לכאורה, ראיה באמת לשמואל, שיש שני, אפשר לקחת שני מצבים, מצד אחד זה תלוש, מצד אחד לא. לעולם, אומרת הגמרא, הם ועוקציהם. באמת, שבאמת הם מוקצים, אז גם לגבי שבת הם נחשבים תלושים. מה ששאלת, אם ככה אתה מסביר את הרישה, זה פשיטה? אז אומרת הגמרא, אין החינם פשיטה, אלא כתב את זה בשביל הסיפה, דקצצן, על מנת ליבשם, הוא די צריך עלי. זה מה שהחידוש, למרות שהקרובה דלת, הם לא עומדים למאכל, הוא כותף אותם בשביל לייבש אותם להסקה או לעשיית כלי, אבל כרגע הם לחים, למרות שהמטרה שלך היא לא לאוכל, בכל אופן הם מקבלים תומת אוכלים. אומרת הגמרא, עכשיו היא רוצה להקשות על מה שחידש רב חייא, שאמרנו שיכול להיות בפרי שהוא גם תלוש גם מחובר. יש דין כזה, אילן שנפסח. מה זה נפסח? נחתך, נתלש ענף. ענף שעליו יש פירות. נגיד ענף של תפוזים, שיושבים עליו תפוזים, נפסח. הרי הם כתלושים. למה? כי עכשיו אין חיבור לקרקע. הם נותקו מהגזע. אומנם הם מחוברים לענף. למשל רואים תמרים. בחג הסוכות יש הרבה כזה ענפים מלאים עם תמרים. אז הם נחשבים כתלושים. אבל אם לא נתלש הענף והפירות יבשו, הם מחוברים לאילן והפירות יתייבשו, הרי הם כמחוברים למרות שהם יבשים. מה אליו? מה תלושים שאמרנו ברישה? תלושים לכל דבריהם. אז שם התלושים זה בין לנושא של שבת, בין לנושא של תומת תוכנית. אז הם תלושים לגמרי, מקבלים תומה ואין עליהם איסור שבת. אף מחוברים שאמרנו אילן שמחובר לגזע ומחובר לקרקע, רק הפירות שלו התייבשו, אז הוא נחשב מחובר לכל דבר, אפילו לעניין שלא מתמים תומת אוכלים. ולפי רב חייא בשם שמואל, ברשי בשם שמואל אמר שלגבי תומת אוכלים זה נחשב כבר אוכל. אז רואים כאן בברית הפוך, שאו שאתה מחשיב מחובר, או אז מחובר לגמרי, אם תלוש, תלוש לגמרי. אומרת הגמרא, מי דאיריה? מי אמר שזה שווה? אפשר להגיד, כדאיתא וכדאיתא. שמה? שהתלושים, כן? שהתלושים באילן שנפסח, הם תלושים לכל דבריהם, אבל פירות מחוברים זה משהו אחר, זה לא באותו סגנון. אז רק לעניין שבת בלבד הם מחוברים, אבל לא לעניין תומה, כמו שאמר שמואל. כן? אז יוצא שענף שנתלש לגמרי מהאילן הוא נחשב תלוש לכל דבר, גם אם לא יפשו הפירות. ענף שמחובר לאילן ויפשו הפירות, אז אם כן, הרי הם תלושים לכל דיני התורה. ואם יפשו הפירות בלא קצים בזה, אמר שמואל שלגבי שבת נחשבים כחוברים, תומה הם נחשבים כתלושים. מה יהיה אם כל העץ יתייבש ונשאר פירות לחין? לפעמים כל העץ מת. אבל הוא עדיין מחובר, אולי יש איזה חיות מסוימת. הגמרא לא דנה. אומרת הגמרא במאי כמפליגי, רב מאיר ורב שמעון. אנחנו חוזרים למשנה, כן? הרי ניתז, אנחנו אומרים, במשנה ראינו מחלוקת מרב מאיר, אתם זוכרים עוד את ה... או, מה אמרנו?
זה בראש העמוד פה.
כן. מה אמרנו? רב מאיר אומר,
נשרתה בהמה,
הוכשרו בדמיה. דברי רבי מאיר. כן? המדולדל הכוונה. ורבי שמעון אומר לא הוכשרו. במה הם חולקים? במה הם חולקים בעצם? אומרת הגמרא, כן? ברור שלא מדובר שדם השחיטה הוא תז על העבר המדולדל או הבשר. אז השאלה, האם השחיטה שמכשירה את כל הבהמה להיות אוכל שמקבל טומאה, האם זה עובד גם על ה... על המדולדה, למרות שלא ניתז עליו או לא, כן? האם הוא נספח לזה או לא נספח? אומרת הגמרא, בוא נראה המחלוקת. אפשרות ראשונה, אמר רבא, באמת מדובר שהוא שחט את הבהמה ולא ניתז מדם השחיטה על העבר המדולדל או על הבשר המדולדל, כן? ואלא מה? למדנו למעלה, יש יד להכשר. כשם ש... זאת אומרת, יש הכוונה שאם אתה מתיז אחד משיבת המשקים על אוכל, לא צריך שזה ישקה את כל האוכל. נגיד, יש לך אבטיח. מספיק שקצה האבטיח בא במגע עם מים, כל הפרי הוכשר לקבל טומאה. אין צורך שיבוא על כל סנטימטר. עכשיו, למדנו למעלה, גם אם הוא בא על היד, מה זה היד? היד זה, זה העוקץ שלו. כן, מה?
חיבור,
היד כשיש לה, גם אם המשקה בא על היד, הכשיר את כל הפרי לקבל טומאה. אז אם כן, אז מה? אז זה השאלה, האם גם כן מה שקרה לגדול, היינו לפרי, לבהמה ששחטת אותה, לעבר המדולדל הוא בבחינת יד. כן? אז באמת מדובר ששחט אותו ולא ניתז דם על ה... על העבר המדודל. אבל מה אמרנו? מה זה? זאת אומרת, הבהמה נעשית כאילו יד לעבר, או לא יד לעבר, כיוון שהיד משמשת הכשרה לקבל טומאה של העבר, של הבהמה כולה, או של הפרי כולו, אז אותו דבר גם הפוך. ובהמה נעשית יד לעבר, כמפליגי. מה סבר רבי שמעון סובר? אין הבהמה נעשית יד לעבר. למה? שלא מטלטלים את העבר על ידי הבהמה כולה. אז היא למעשה משמשת אחיזה של כל הבהמה. אז לכן העבר והבשר לא הוכשרו. ומר סבר, בהמה נעשית יד לעבר. לכן הבהמה כולה שהוכשרה על ידי השחיטה, היא מביאה את ההכשר גם לחלקים המדודלים. כן? אז יוצא שרבי שמעון סובר, אין הבהמה נעשית יד לעבר, כן? ואילו הוא אומר כן. אביי אמר, באמת, כמו שאמרת, מדברים ששחט את הבהמה ולא הותז מדם השחיטה לעבר. ויד להכשר לא אומרים. אין הבהמה נעשית לעבר. כאן רבי מאיר ורבי שמעון חלקים, האם הם נחשבים כגוף אחד, אז מועיל הכשר הבהמה גם לזה, או לא? במה זה תלוי? באוחז בקטן ואין הגדול עולה עמו. כלומר, יש מצב כזה, שכל כך מדולדל, שאם אתה תחזיק בחלק של הבשר המדולדל או העבר מדולדל, הבהמה תיקרה ממנו, הוא לא מסוגל להרים אותו ממנו. אבל ההפך, אם תחזיק בבהמה, הבשר המדולדל יישרך איתו יחד, לא ייפול. אז אם כן, באוחז בקטן ואין הגדול עולה עמו כמפליגי. האם החלק הגדול והחלק הקטן במקרה כזה נחשבים כדבר אחד? אם יוחז בעבר ובעשר המדולדלים, לא תימשך כל הבימה, אבל תתלש. מצד שני, אם יחזיק בבימה, היא כן תסחב אחריו. מר סבר, מי זה רבי מאיר? למרות שאם אוחז בקטן, לא יעלה הגדול עמו, בכל זאת הרי הוא, בכל זאת, הרי הוא כמו, כן? למה כשיוחז בגדול הקטן עולה איתו, מספיק לי. אז מועיל ההכשר של הבימה גם על העבר המדולדל. זה לא מפריע לי שזה רק חד סטרי, שאתה יכול להחזיק את הקטן על ידי הגדול, ואתה לא יכול להחזיק את הגדול על ידי הקטן. ואילו רבי שמעון סובר, לא, הם לא כמוהו. למה? כיוון שזה לא דו צדדי, אם תחזיק בקטן לא יימשך הגדול, אז זה לא נחשב מחובר. ואב רבי יוחנן הוא סבר כמו אביי, באוחז בקטן וגדול, לא כמו מפליגי. דרבי יוחנן רמי דרבי מאיר דרמיר. רבי יוחנן הוא שאל מרבי מאיר על רבי מאיר, כן? מה הסתירה? מי אמר רבי מאיר? שמה? שעבר ובשר שמדולדלים, למדנו במשנה, לא צריכים הכשר, שאוחז בקטן ואין גדול, אם הרי הוא כמוהו, ורמינו. יש במסכת טבול יום, יש משנה, אוכל שנפרס נחלק לשניים, אבל מה, הוא עדיין מעורה קצת, הוא לא נפרד לגמרי. האם זה חלק אחד או לא חלק אחד? אנחנו עוברים לקוף חפכת עמוד א', זה הדף שלנו היום. רב מאיר אומר, אם אוחז בקטן וגדול עולה, הרי הוא כמוהו, כי הם נחשבים כמחוברים. ואם נגע תבול יום, מה זה תבול יום? אחד שתמי שרץ או תמי נבילה, שהוא תמי יום אחד, כבר טבל, אבל לא שקעה, השמש לא יצאו הכוכבים. אז עדיין, כדי שיהיה טהור לכל הנושאים, צריך גם ערב שמש. ועדיין לא ערב שמש. אם הוא נגע, בדרך כלל התאומה שלו פוחתת. טהור, אבל צריך, יש לגבי אכילת תרומה יש עוד נושאים שהוא עדיין נחשב. כלומר, יש כאילו ירידה במפלס התאומה, עדיין יש בו סוג של תאומה, אבל כבר לא התאומה החמורה שהייתה לפני התבילה. אז אם כן, מה הוא אומר? אז מה רואים שמה? שהוא סובר אוכל שנפרס גם אם הוא ראה במקצת, שהוא לא נפרד לגמרי. מאיר אומר, אם אוחז בקטן וגדול עולה עמו, הרי הוא כמוהו. ואם נגע תבול יום אחד מהם, נטמא חברו, ואם לאו, אינו כמוהו. כן? אם הם נוגעים לך, נכון? אז בעצם זה כמו מה שהוא אמר קודם. לא, קודם אמר רבי מאיר, גם אם הקטן אתה מחזיק, לא אכפת לי, העיקר שאם אתה מחזיק בגדול, הקטן נשרח איתו, לא אכפת לי שאתה מחזיק בקטן ואין הגדול נשרח איתו. ואילו כאן הוא אומר, זה הקובע, אם אתה מחזיק בקטן והגדול נשרח אחריו, זה חיבור. אז לכאורה זה סתירה, אז לכאורה כאן רואים ההפך. ואם לא, ואינו כמו, כן, או, הרי אז יוצא שהחלק השני הוא כבר הוא נוגע, אז אולי הוא נטמע, כבר הופך להיות שלישי, ושלישי לא עושה רביעי בתרומה. אז אם כן, בדיוק הפוך. ואמר רבי יוחנן, מוחלף את השיטה, כן? זאת אומרת, זה לא רבי מאיר, זה מה זה מוחלף את השיטה כאן? מסכת גוליו, זאת אומרת, הוא החליף את שיטתו. בכל מקום הוא סובר, אם אוחז בקטן, אז הוא כמוהו. אבל בתבול יום, זה דין מיוחד.
זה שם את השיטה, הוא מחליף את רבי מאיר למישהו אחר.
בדרך כלל, אבל כאן הוא מחליף את השיטה במובן אחר. הוא יאמר דין אחר. מה שמסביר? כן, רשי אומר מוחפת השיטה, כאן החליב רמר שיטתו הבעל מסביר אלי, אוחז בקטן ואין גדול עליהם, או הרי הוא כמוהו. ומי זה כמה רבי יוחנן, שמה מן הזה, ספיר לידי, אוחז בקטן ואין גדול, עם אוקם מפליגי, אז רואים שבאמת זה הרבי יוחנן סובר, כמו הבעיה שאוחז בקטן וגדול עמו, בזה הם חולקים. כי מתוך שרבי יוחנן שאל סתירה ותרץ כך, סימן שזה נקודת המחלוקת. כן? אומרת הגמרא, ומאי קשה? אז יוצא שגם רבי יוחנן פירש שהטעם של רבי מאיר, שהעבר לא צריך הכשר, הוא סובר שאם אוחז בקטן, זה כמוהו. כמו שהבעיה אמר. שואלת הגמרא, מה בכלל הסתירה? מה שאל כאן רבי יוחנן? הוא שאל מהמשנה שלנו על המשנה בטבול יום. דין מה שאני לרב מאיר בן טבול יום לשאר תומות. הרי טבול יום תומתו קלושה. שהרי הוא כבר באמת טבל. כן? רשי אומר שהוא תמה רק מדי רבנן. וכאן גיליון השס רב עקיבא איגר תמה על רשי, מה פירוש? כן? יש גמרות מפורשות שטבול יום הוא תמה מדאורייתא. כן? יש רוצים להגיד שרשי אומר רק בתומה דרבנן מקל רבי מאיר בלגבי טבול יום. כן? זאת אומרת, או שבמקרה שנגע בו דבר. טוב, על כל פנים נחזור. שואלת הגמרא ודילמה, שואלת הגמרא, מה יקשה לרבי יוחנן? אתה שואל מהמשנה שלנו על נושא של טבול יום? דילמה שאני לרב מאיר בן טבול יום לשאר תומות. שטבול יום באמת תומתו קלושה, כי הרי הוא טבל. לכן רב מאיר מקל בזה שהוא אומר, אם טבול יום נגע בחלק אחד, אז אין החלק השני נטמא. וכאן הוא מרשה לעצמו לקל. הוא אומר, אם הטבול יום נגע בחלק האחד, המדולדל או השני, לא נטמא השני איתו. למה? מפני שזה תומה קלה. אבל בתומה חמורה כמו שרץ או נבילה, אם יגע אדם שתומתו חמורה בחלק אחר, גם החלק השני נטמא איתו, כי הם נחשבים במחוברים. אותו דבר לגבי איך שרצינו במשנה, גם העבר והבשר שמדולדלים מוכשרים כי הם מחוברים. אז לא קשה בסתירה של רבי מאיר. זאת אומרת, זה לחומרה. אם אתה אומר שהוכשרו לקבל תומה, נפקמינה שאם נגע בזה שרץ מת, הוא נטמא. כי בעצם אם תגיד שלא הוכשרו, זה כולה. כי אפילו יגע בזה שרץ מת, לא מתאמה. טניה, עונה הגמרא ואומרת, כן, הקושיה של רבי יוחנן היא קושיה. הרי למדנו, רבי אומר, אחד טבול יום, אחד שאר תומות. אין הבדל בדין כאן. מה שנחשב נגיעה בשאר תומות, נחשב תומה גם בטבול יום. לכן רבי יוחנן מקשה מרב מאיר, אין להבדיל. שואלת הגמרא, ודין מה לרבי, הבאת הברייתא שרבי אומר שזה אותו דבר. אבל מי אומר שרבי מאיר סובר ככה? אולי אפשר הקושיה של רבי יוחנן לתרץ, זה תומה קלה, זה תומה חמורה, ורבי מאיר מבדיל ביניהם. מה שאתה מביא מרבי זה לא ראיה, ודילמה לרבי לא שני לי, ולרבי מאיר שני לי, בין תומה קלה כמו טבול יום לתומה חמורה. אז מה קשה לרבי יוחנן? אמר רבי יוישיה, אחי אמר רבי יוחנן. לדברי רבי שהוא טוען שזה אותה תומה, זאת אומרת אותו דין בין בטבול יום ובין בתומה חבורה, מוחלפת השיטה. זאת אומרת, באמת רבי מאיר שונה דינו בטבול יום מאשר אצלנו. וכן, בטבול יום הוא אמר שלא כמו, וכאן הוא אומר שכן כמו. אז זה לדברי רבי, באמת כך אמר רבי יוחנן. לשיטת רבי, אם רבי מאיר סובר כמו רבי, אז באמת מוחלף את השיטה. רבא אמר, אז אנחנו ראינו כאן, כן, מה ראינו עד עכשיו? מה המחלוקת של רבי מאיר ורבי שמעון? ראינו את דברי רבא, אם בהמה נשאת יד לעבר, ראינו דברי הבעיה, שנחלקו באם יש מדולדל שהגדול סוחב אחריו את הקטן והקטן לא סוחב את הגדול, האם זה נחשב או לא נחשב. ועכשיו הגמרא מביאה תירוץ שלישי. רב אמר, מה המחלוקת רב מאיר ורבי רב מאיר ו רבי שמעון, מה המחלוקת ביניהם? באמת לא הותז, כמו שאמרו הקודמים, שהשחיטה לא גרמה שאדם הותז על העבר המדודל. באמת כולם סוברים שהבהמה נעשית יד לעבר, אלא יש יד לטומאה ואין יד להכשר. אנחנו, האם זה אותו דין שאתה אומר לטומאה, כשם שיש יד לטומאה כך יד להכשר, או אין קשר ביניהם? מר סבר, רבי שמעון סובר, יש יד לטומאה ואין יד להכשר. דין יד התחדש רק לנושא של העברת טומאה מאשר אצל האוכל, או ההפך, להכניס טומאה או להוציא טומאה. אבל לגבי הכשר, אם הוכשר היד או הוכשר, אז יוכשר גם האוכל, זה לא התחדש דין יד. לכן גם אם הבהמה נשאת יד, היא נחשבת כיד, היא לא מביאה את ההכשר. ומר סבר, רבי מאיר סובר, כשם שיש יד לטומאה כך יש גם יד להכשר. יש יד לטומאה ולהכשר, שכיוון שאמרת שהיד משמש הכנסת, אם הטומאה נוגעת בעוקץ, היא מטמאה את כל הפרי. אם האוכל הטהור נוגע בעוקץ והפרי טמא, מטמאה את האוכל הטהור, אז אותו דבר גם לגבי הכשר. אם נפל מים על העוקץ, מכשיר את הפרי או את הבהמה, במקרה שלנו עבר ממדולדל. רב פאפה אומר תירוץ אחר להסביר את המחלוקת רמי ורב שמעון. כן? באמת מדברים שהדם
לא נגע בעבר.
או בגלל שהוא תז דם, שתי אפשרויות להסביר, רשי אומר, או שהוא תז דם מן השחיטה על העבר, אז אין לנו כבר ויכוח, אז הוא כבר מוכשר לקבל תומה מדין של דם שהוא תז על העבר, או שסוברים כולם שיש יד להכשר, ובהמה נשאת בעצם יד למדולדל, ולכן באמת מכשיר לקבל תומה, ובהכשר קודם המחשבה כמפליגי, כן? אלא מה, ההכשר היה קודם שהוא חשב עליו לאכילה, עדיין לא היה לעבר שם אוכל בזמן שהוא חשב. אז לפני שחשבת עליו לאכול, למי לאכול? לגוי כמובן, אז הוא לא נחשב אוכל. למה? כי זה מחובר וזה אסור לאכול. ובאכשר קודם מחשבה כמפליגי, האם הועיל למצב ש, איך אומרים, קדם לפני שעוד קיבל דין של אוכל, בא עליו מים, האם רטרואקטיבית אחר כך כשהוא חושב אנחנו אומרים רגע, הרי מתברר שהעבר המדודל והבשר המדודל הם עכשיו כבר אוכל, כי הוא חושב עכשיו אוכל, אז מה שהיה קודם מים על העבר המדודל זה נחשב כבר כהכשרה. רבי שמעון סובר, כשם שבאמת לא חל תומה על דבר שלא עומד לאכילה, אז גם לא חל ההכשר על דבר שלא עומד לאכילה. אז לכן לא הוכשרו העבר והבשר המדולדל בדם השחיטה. ורב מאיר אומר שהכשר חל גם קודם שהם עומדים לאכילה, וכשיחשוב שהם עומדים לאכילה רטרואקטיבית, הם יהיו רואים לקבל תומה על ידי ההכשר שנעשה בהתחלה. דתניא, אמר רבי יהודה, כך אמר רבי יהודה, כך היה רבי עקיבא שונה, חילב שחוטה בכפרים, זאת אומרת בכפרים אין הרבה קונים, בעיר יש הרבה קונים, אז חילב של בהמה טהורה שחוטה בכפרים צריך מחשבה, אז רק חל עליו שם של אוכל. למה? כי החילב בכפרים, מדברים על גויים שיוכלו את זה, נאכל רק על ידי הדחק. אז בכפר יש אנשים מצומצמים, אז או בגלל שבכפר יש הרבה בשר בחינם, יש הרבה, מה?
כן, פעם לפני שבוע היה כפר,
שמה?
שהם אוכלים
הרבה בשר. למה? כי מי שיודע, מי שחי בכפרים, אז זה הכל בזול שם הבשר, ויש גם אין קליינטורה, מי ששוחט פרה אין להרבה קונים, אז מיד מה שנשאר מוכרים את זה בזיל הזול, כן? גם המתח הרווחים הוא נמוך, אם אין הרבה קליינטים לפי היצע וביקוש, אז בכפרים צריך מחשבה, כן, למה? מפני שאנשים מעדיפים לאכול בשר מאשר חלב. כשאין, שהבשר הוא יקר, נגיד גויים שמותר להם לאכול חלב, אז כשאין, איך אומרים? אם אין לחם, אוכלים עוגות, כמו שאומר. אז, אבל שמה שיש מספיק בשר, לא יאכלו חלב. היה פעם אני אחד שבא להתארך שבעל הבית הזה, היה לו חלה מתוקה יקרה מאוד. אז זה בשביל לטעום. והיה חלה רגילה בשביל לאכול. אבל אני, הוא התחשק, היה... אז הוא לקח כל הזמן. אז אחרי כמה זה בעל הבית, רצה שגם הילדים שלו, הוא אמר לו, תשמע, יש גם חלה רגילה. הוא אומר, כן, אבל זה טעים מאוד. הוא בלי חשבון. אז זה גם בכפר ככה. אז הוא אומר, יש אומרים פירוש אחר, שהחלב הוא יותר יקר מהבשר, ואנשי הכפרים הם בלי אמצעים, ולכן, ולכן הם לא אוכלים חלב. טוב. ואין צריך החלב הכשר, למה? כי הוא הוכשר, אז בכפרים צריך מחשבה. ואין צריך החלב הכשר לפי שכבר הוכשר בשחיטה. למרות שההכשר היה לפני המחשבה. ואמרתי לפניו, לפני רבי עקיבא, למתנו רבינו, אולשין. זה, אולשין זה מין אסף כזה, ירק. היו עושים את זה עם קפה. של קטן והגיחן במים, הוא לקט את זה ושטף אותם במים בשביל להכיל אותם לבימה. דבר האוכל עומד לאכילת בימה לא מוכשר לקבל תומת, זה אין לזה שם אוכלים, ואחר כך נמלח עליהם לאכילת אדם. אז מתי הוא שפך על זה מים? מתי הוא שפך מים? ביותו מחל בימה, ומחל בימה לא ראוי לקבל תומת אוכלים. עכשיו הוא שינה ייעוד והפך את זה למחילת אדם, אבל רגע, את המים שפכת כשזה היה עוד בתקן של מחל בימה. צריכות הכשר שני. למה? כי ההכשר הראשון היה לפני המחשבה, ואין הכשר מועיל אלא אם כן נעשה על דבר שראוי לקבל תאומה. אז איך אתה אומר בחלב שחוטה שמועיל הכשר קודם מחשבה? אז זה אמרתי לפניו, לפני רבי עקיבא. מי זה אומר? רבי יהודה, כן? אני אמרתי לפני רבי, רבי, איך אתה מלמד אותנו שאפשר רטרואקטיבית לחשוב את את המשקה רטרואקטיבית כאשר אנחנו רואים באולשים לא כך? אומר, חזר רבי להיות שונה כרבי יהודה, שגם בחלב שחוטה צריך הכשר שני אחרי המחשבה שחשב עליו לאכילת אדם. וכיוון שראינו בזה כבר דיון של התנאים, אז אפשר להגיד שרב מאיר ורב שמעון במשנה שלנו הם חולקים בעניין הזה. מר סבר לה כמעיקרה, רבי מאיר סובר כמו שרב עקיבא חשב במקר בהתחלה, שמחשבה לתומה את רטרואקטיבית מועילה, והועיל הכשר דם השחיטה להכשיר את העבר המדולדל, כי הוא אומנם בזמן שהדם נשפך הוא לא חשב עליו לאכילה, אבל אחר כך הוא חשב רטרואקטיבית זה חל. ומר רב שמעון סבר לה כמו שרב עקיבא בסוף חזר בו, שאין מחשבה רטרואקטיבית כמו באולשין, שכיוון שהמים נשפכו כשחשבת על האולשין למחל בימה, עכשיו ששינית ייעוד שפיכת המים לא מועילה, צריכים מים אחר. אז אותו דבר גם כאן בעבר המדולדל, צריכים הכשר שני. תירוץ חמישי, רב אחא ברי דרביקא אמר, כדי לתרץ מחלוקת רב מאיר ורבי שמעון, מדברים באמת שניתז דם שחיטה לעבר, ובנתקנח הדם בין סימן ראשון לסימן שני כמפליגי. זאת אומרת, מה היה? הדם זרם, כנראה, הרי בקנה אין דם, בוושת יש דם, אבל בצידי הקנה ששוחטים יש שם עורקים. אז כשהוא התחיל לשחוט את הקנה, פגע בעורקים שצמודים אליו, ואז זה זרם על העבר המדולדל. אז אם כן, השאלה האם, ואחר כך הוא שחט את הוושת וזרם אחר כך, אבל לפני שזרם הדם של הוושת, הוא ניקה, התקנח מעצמו. אדם שהראשון הוא בנתקנח אדם בין סימן ראשון לסימן שני כמפליגי, שדם דם שחיטה מתי הוא נחשב דם מכשיר? אחד משבעת המשקים, התורה קוראת לזה דם חללים. זאת אומרת, דם שחיטה, יש דם חללים, זה דם שלא נשחט, דם שהרקת את הבימה, נחרת אותה. אבל אם זה דם שחיטה, זה רק בגלל שדם שחיטה על הארץ תשפכנו כמים, ראינו למעלה שדם שחיטה הוא קש למים, לכן הוא לא מכשיר אלא כשיש עליו דין של דם שחיטה. ומתי הבימה נחשבת שחוטה? רק אחרי ששחטת את שני הסימנים. וכיוון שהדם הראשון התקנח לפני ששחטת את הסימן השני, זה לא נחשב כמשקה שמכשיר לקבל טומאה. אז אם כן, מר סבר ישנה לשחיטה מתחילת הסוף, אז כבר בהתחלה זה נקרא שחיטה, ואדם שנתקנח דם שחיטה הוא, ומכשיר את העבר והבשר המדולדלים. ואילו רב שמעון סבר אינה לשחיטה אלא לבסוף, אז כיוון שאדם הראשון נתקנח, אז זה כבר דם מכה שלא מכשיר, ולכן לא הוכשרו העבר והבשר המדולדלים. רב אשי אמר, או רב אשי בא מתרץ להסביר מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון, באמת ניתז אדם. שימו לב, שלושת התירוצים הראשונים היו שלא ניתז, עכשיו התירוצים האחרונים שניתז דם השחיטה לעבר והבשר המדודלים, ובשחיטה מכשרת ולא דם כמפליגי. האם, מה מכשיר? אם למשל יש שחיטה יבשה, יש מושג כזה, האם השחיטה מכשרת או הדם מכשיר? רבי שמעון הוא אומר שדם שחיטה הוא לא נקרא בכלל משקה, לא, אלא השחיטה עצמה היא המכשרת לקבל טומאה. אז כיוון שהיא מכשירה את הבשר, אז מה? וכיוון שהשחיטה לא מתרת, כיוון שהשחיטה לא מתרת את העבר והבשר המדולדלים, אז גם היא לא מכשירה אותה מקבלת טומאה. רבי שמעון טוען שהשחיטה היא מתרת, וממילא מה שהשחיטה מתרת היא שגם מכשירה לקבל טומאה. אז מה עשתה השחיטה? שהבימה הוכשרה, אבל לא העבר והבשר המדולדל, זה לא. ורב מאיר סובר שדם שחיטה נקרא משקה, הוא מכשיר לקבל טומאה, לא השחיטה. לכן הרי פגע דם השחיטה בעבר והבשר המדולדלים, לכן הם מכשירים לקבל טומאה. באי רבה, לפי רבי מאיר שאמר שבימה נעשית יד לעבר בשעת השחיטה, או, ברוך הבא, אורח חשוב, או, או, אפילו דקה אחרונה נחשבת לימוד. כן, ברוך השם, אנשי רחובות באו כאן, הרחיב לנו השם פרין בר, יש עוד דקה, אז בואו נראה. אומרת הגמרא, באי רבה, לפי רב מאיר שאומר שבימה נעשית יד לעבר בשעת השחיטה, כמו שרבה תירץ למעלה, בימה בחייה, מהו שתעשה יד לעבר? זאת אומרת, הבימה עצמה בחייה לא מקבלת טומאה, והרי העבר המדולדל והבשר המדולדל מקבל טומאת אוכלים על ידי מחשבה והכשר, כמו שאמרנו. מה יהיה אם נגעה הטומאה בבימה, האם היא מכניסה את הטומאה לעבר מדין יד? שהרי אמרנו יד מכניס ומוציא, למרות שהוא לא אוכל. או נגיד, כיוון שבעלי חיים לא מקבלים טומאה, הם לא יכולים להעביר טומאה מדין יד. זה מעניין, הוא אומר ככה, הבימה עצמה לא תקבל טומאה כי היא חיה, אבל אם אתה אומר שהבימה היא יד לעבר המדולדל, אז מדין יד, לא מדין אוכל. באמת אין לה דין.
כמו עצם שמעבים את זה לבשר.
נכון,
עצם לא מקבל טומאה.
יפה, כמו שלמדנו למעלה, עצמות תומת נבלה, לא תומת מת. תומת מת עצם כן מקבל, ותומת נבלה עצם לא מקבל. כמו שאומר רב ליפה, אז אותו דבר גם כאן. אומרת הגמרא, תיקו אמר. טוב, נעצור כאן, נראה הלכה. טוב, נראה בעזרת השם. מחר מנחה ב-20, השיעור יהיה גם כן ב-5, כדי שסוף כל סוף נגיע לדף המתאים. ביום שלישי בעוד שבועיים הסיום ביישוב נריה, לחזק יישוב הארץ ולחנוך את ביתו של אלון שלמד איתנו הרבה שנים, אפשר להגיד מההתחלה כבר 5 השנים, אז קבענו לנסוע אליו, אז נשמח מאוד להתקבץ כולם, הוא יעשה לנו סיור מוקדם. אז כל מי שבא, ברוך הבא, גם אלו ששומעים את סוף השיעור, אז גם מוזמנים. טוב, איזה הלכה? יש לנו עוד דקה? הנה, החתן, נראה איזה הלכה אתה נקלעת אלינו. איזה הגענו? קוף? קוף חפי. ובכן, כלי שני, או, כלי שני הוא כלי שהעבירו לתוכו את המחלים. יש סיר על האש, נגיד שבת, יש מחם עם מים חמים, מהמחם שפכת לתוך כוס. אחרי שניתקת וסגרת את הברז, המים שבכוס הם כלי שני. כן? אז אנחנו אומרים, כלי שני, כלי שהעבירו לתוכו את המחלים, מכלי ראשון. כגון קערה או צלחת שהפכו לתוכה מרק, מהסיר בו נתבשל המרק. בעניין פליטת טעם בליעתו בדברי מחל חמים בדרגת חום שהיה צולדת בו, המונחים בכלי שני, נחלקו ראשונים. מצד אחד, המים עוד רותחים. תנסו לגעת במים בכוס תה. זה אמנם כלי שני, אבל זה רותח. השאלה, מה דרגתו לגבי פליטת בליה? יש ראשונים סוברים שבכלי שני אין בליה ופליטת טעם כלל. למה? למרות שזה רותח, אבל דפנות הכלי, הן מושכות את הקירור. הן גורמות את זה להתקרר. לדעתם, אם אדם הכניס כף חלבית לתוך מרק בשרי רותח מונח בצלחת, נגיד צלחת של מרק בשר, בשר אוף זה דרבנן, אבל נגיד צלחת של מרק בשר שהיא נחשבת כלי שני, המרק מותר באכילה, אפילו אם אין פישושים בצלחת במרק כנגד הכף, משום שטעם החלב בלוע בכף לא נפלט בחום של כלי שני, והמרק הבשרי לא בלה טעם חלב כלל שבלוע בכף החלבית ששמת. כמו כן, לאחר הדחת הכף מותר להשתמש במחל חלב, תשטוף את זה, ואתה יכול להמשיך לאכול חלבי, משום שלא נבלע בטעם בשר בחום זה של כלי שני. אבל יש ראשונים שסוברים שאף על פי שחום כלי שני אין בכוחו לגרום לבליעה ופליטה בכולו, מכל מקום יש בכוחו לגרום לבליעה ופליטה מועטת בשיעור כדי קליפה. ולדעתם, אם הכניסו כף חלב לתוך מרק בשר רותח מונח בכלי שני, נפלע טעם חלב כדי קליפת הכף, והוא נבלע במרק, וכוחו לאסור את המרק כאשר אין ברק מ-60, כתבו הפוסקים, מכתחילה יש אחוז לדעת הסוברים שגם כלי שני בולע פולט כדי קליפה. אמנם בדיעבד, כשטעו והכניסו כף חלב לתוך מאכל בשרי חם שהוא כלי שני, יש בזה כמה חילוקי דינים, וכשמתעוררת שאלה, נא לפנות לרב. טוב, ברוך, לפחות אנחנו יודעים את הבעיה, זה גם חשוב.